טוב, סליחה על האיחור, היה פקק בדרך. אני רוצה לפתוח באיזו השלמה קצרה לפעם קודמת, ואנחנו נגיש את השיעור היום לברייתא של מעד מן המהדרין, בהמשך הסוגיה. במהרש"ל, בתשובה בסימן פ"ה, ברשות מהרש"ל, יש לו שם דיני חנוכה בקיצור מחיבור הגדול נקרא ים של שלמה. ושם לגבי נושא שעסקנו בו בשבוע שעבר, האם לגבי זמן ההדלקה, האם אפשר להדליק אחרי שתכלה רגל מן השוק? נעשה חזרה קצרה. בין שתוספות חושבים בדעה הראשונה, זה תולי בשני התירוצים בגמרא, ולכן מספק אפשר להדליק, אבל לא ברכה. דעה שנייה של ארי אומרת שבזמן הזה, כלומר לא בארץ ישראל בזמן הזה, בזמן הזה של היהודים בגולה, כלומר ככה, שמדליקים בתוך הבית, הזמן ההדלקה מתאים את עצמו מהרחוב, הוא עובר לזמני אנשי הבית. ועל משקל הגמרא במנחות שראינו, זה עובר משתכלי רגל לזמן שינה. ולכן כל עוד שבני הבית עירים אפשר להדליק. וברשב"א ראינו שאפשר להדליק כל הלילה, כי הרשב"א רואה אותו כמצוות לילה. אז כאן המהרש"ל מציע שיטה שכל מי שהיה בפעם קודמת יצלצל לו פעמון, גם אם הוא לא היה. אומר המהרש"ל, ואם איחר הזמן, אף שעשה מצווה שלא כתיקונה, בכל מקום זמנו עד חצי הלילה, שעדיין הוא פרסום הנס, אבל לאחר חצות עבר זמנו. והוא נותן זמן של חצות, זה מיד מזכיר את דיברנו הפעם קודמת, הדמיון לקריאת שמע, כן? והוא נותן פה את חצות, הוא כנראה חשב שזה זמן שבו עוד יש אנשים, האלה שהם עירים עד שעה מאוחרת, אז אפשר לדבר עליהם חצות, אבל הוא ודאי לא חושב, כרשב"א, שהקטגוריה שלא עובדים איתה היא קטגוריית לילה. כן? אני רוצה לחדד עוד דבר ש... אני חושב שהוא נאמר בפעם קודמת, אבל בכל זאת לוודא שהניסוח מחודד בפינו, קצת עמדנו על השאלה מה זה מצוות לילה. בלילה אין מצוות, מסתכלים במשנה במגילה, זה הקטר חלבים ואיברים וקטירת העומר במשנה, זה מה שכתוב, זה הכל. בעצם לילה הוא זמן של אפס פעילות. הגמרא במגילה בדף כ"א, היא מעוררת, מה עם ליל הסדר? אז היא אומרת, המשנה הזאת היא דלוקה רב לא זר בן עזריה, סליחה, היא כמו רב לא זר בן עזריה, שזה עד חצות, ולכן אי אפשר לכלול אותה במשנה. אבל יש מעט בו מצוות לילה, פתאום בו מצוות לילה. דיברנו על זה, מה שאני רוצה רק לחדד הוא, על פי הגמרא במנחות, וההשוואה שלה אלינו, שבאמת יכול להיות שזה לא מצוות לילה. זה מצוות יום, אבל כמו שחנוך אמר בפעם קודמת, חייבים לקיים אותה בחלק של היום שבו אפשר לקיים אותה באופן מעשי, ועל פי אותה גמרא שאדם שהניח תפילין ביום לא חייב לחלוץ אותם עד שתכלה רגל מן השוק, בעצם אפשר לומר שאנחנו מחשיבים את הזמן הזה כמעין נשרח אחרי היום. והיות וזה כך, זה בעת למיתו של דבר זה לא מצוות לילה. ברור שהרשב"א חולק על זה, אותו רשב"א שאומר שאפשר להדליק כל הלילה, הוא בוודאות רואה אותו כמצוות לילה. בסדר, זה בשולי הדברים של שבוע שעבר, והתחלנו את הברייתא של הגדרת המצווה היסודית, תנור הבנה מצוות חנוכה נר איש וביתו. עמדנו בקצרה על השאלה, תמיהת בעל בית הלוי, מה זה המהדרין הזה, וראינו שהרב מבריסק בהלכות חנוכה, פרק ד', הוא סבור שאין פה שום ייחוד במהדרין של חנוכה. תזכרו, מי שמכיר את הדמות של הרב מבריסק, הרב מבריסק הידר בכל המצוות, נכון? בצורה קיצונית. הוא היה מהדרין תמיד, אז חנוכה אצלו לא שונה מכל המצוות. היה לי קשה לקבל את דבריו, למרות שזה נדיר שקשה לקבל דברים של הרב מבריסק, אבל הטענה הייתה, מציינים את זה במפורש, רק כדי לציין שפה אין את הדין של שליש. אבל אם ככה דבר, אז זה כן שובר את הכללים. אז, אז למה אתה אומר שזה הדין הרגיל של מהדרין? אני לא לגמרי מבין את ההיגיון הפנימי של הדברים שלו. נראה לי יותר שזה באמת משהו מיוחד באמת בנר חנוכה. בית הלוי עצמו אמר שיות ונס הנס שאירע היה בו מימד של הידור, והיינו, שאלה שנראה אותה גם היום בהמשך, הרבה אחרונים מהירים, מה זה כולל לי הנס פח השמן? אין לך שמן, אל תדליק, כאילו, מה העניין? יש ששואלים יותר טוב, תומה הותרה בציבור, אתה תדליק בתומה. אז בית הלוי, באותו רוח הדברים אומר, זה באמת אפשר להדליק, או שלא היו מדליקים, העולם לא היה נחרב, אבל הם רצו להדליק בתארה, ויודע, אירועי חנוכה גילו בתוכה מה? איזה כמיהה להידור, אז תקנו שאפשר לציין את חנוכה עצמה בשתי רמות. הוא ככה מתאר את זה, זה מאוד מזכיר דברים גם בשלישייה שאני כל הזמן טוען לקיומה, שאנחנו עושים דברים מסוימים בציון של הפרסום הנס, שהם חוזרים לאירועי הנס, כמו למשל המשתה של פורים, סעודת פורים, שלממות רבה, זה לדבר כל כך משונה, פשוט להשתקר, חייב איניש, לבסומי ופוראי, מי שמע דבר כזה? וההסבר הפשוט הוא, שהיות ואירועי פורים כולם אירעו במשטרות, אז חוגגים אותו עם משתה. כן, יש מאירי מדהים בפסחים, בדף ד', שם הוא מנסה להסביר את עניין חצות. נעבר לקחו את חצות בקורבן פסח, זה דבר כל כך משונה. מי שמע על מעברים של זמני יום ולילה כך, ומירי אומר דבר שאני לא יודע אם הוא נכון היסטורית, אבל כתבנית חשיבה היא מדהימה. ומירי טוען שבמצרים העתיקה, אל תשאלו אותי איך יהודי בפרובנס בזמנו יודע דברים, אבל אולי דווקא כי הוא לא היה יכול לדעת, לכן הוא יכול לטעות את הטענה. כן? אבל בתודעה של אמיר, אמירי אומר, במצרים העתיקה היו מחליפים את היממה בחצות. בחצות היום, אז הוא אומר, התורה את קורבן פסח אמרה להקרים לפי הלוח המצרי. זה פי לפלוח. אבל זה מאוד דומה לרעיון שחוגגים את פורים בתבניות של הפרסים. הם עשו משתה, אז לא עושים משתה, כן? אז פה, לא יודע, אבל זה, אני מצא, זה דברי בית יוסף, זה דברי, סליחה, בית הלוי, אני הזכרתי פה משהו קצת שונה, שדומני שזה מאפיין יסודי של פרסומי ניסה, שפרסומי ניסה כולל בתוכו, בהגדרה הפנימית, כולל בתוכו, שאין רק מייסי מצווה, אין רק דרך אחת, אלא הוא כולל בתוכו מרחב, זה חוזר עוד פעם לבון בכולו לסיפור יציאת מצרים, שם נאמר, כל המרבה לספר הרי זה משובח, אין תבנית, יש תבנית בסיסית ותבנית שניתן להרחיב אותה. מי מכם שמכיר קצת את הכוס החמישית של הגאונים והרמב״ם, מכירים את זה קצת? שרש"י ילים אותה? לא, זה לא כוס של יאו, זה 116, זה משהו אחר. אבל גם הגאונים מופיע בסידור עשה, זה נוסח ערך בסוגיה, זה נוסח, בפסחים קופיות ח', נוסח חריף, מופיע ברמב״ם, הם כולם, לא לסדר שלהם, אני רק קצת שונה משלנו. היו מוזגים כוס רביעי, מסיימים או בלשונם, גומרים את העלל לא לנו, מגיעים לסוף תהילים קופיות ח', אומרים מלך מולד בתשבחו, בורא פרי אגף, נגמר ליל הסדר. עזבו דבר שלא יוחד גדיה, גם היו אומרים את הליל הגדול. אז יש ברייתא, תנו רבנן, כוס חמישי, אומר עליו הליל הגדול, כשההסבר שמופיע אצל רס"ג הוא, שרס"ג, זה לא מופיע במפורש במקורות חז"ל, שאסור לאכול ולשתות אחרי הכוס הרביעית, אז אם יש בן אדם שלא הספיק לו ארבע כוסות, תקשיבו טוב. בטוח לא לקח מיץ ערבים על אדם הזה. לא מספיק לו ארבע כוסות, הוא רוצה לשתות עוד. ונגמר ליל הסדר, אז מה מענה למצוקה הנוראה של האדם הזה? שתאמר עליו הליל. מה שהראה הוא שרשי הגיע את הברייתא מכוס חמישי לכוס רביעי, וככה כוס הרביעי קיבלה פתאום, לא פתאום, קיבלה שני הלילים, זה יצר אחרי זה פלונטר אדיר, אז רגע, אז מתי אומרים את ברכת השיר? מה? נגיד יעללוך אחרי הלל, ואז נגיד, אז אולי נזיז אותו, זה כל הפלונטר בא מהמקום הזה. מה שאני רק רוצה להעיר בהקשר שלנו, שברמב"ם משמע שזה לא העניין של רס"ג, כי האדם הזה מסכן, הוא חייב לשתות עוד כוסית, ומה הוא יעשה? אלא ברמב"ם נראה שהוא ממליץ, ממליץ, זה לא מענה למצוקה, הוא ממליץ לשתות כוס חמישי. חשבתי לא מעט שאולי הרמב״ם פה בוא לנגד עיניו מבנה של ליל הסדר שיש בתוכו ארבע כוסות שהן חובה, ובאופן מובנה בשביל אותם, כדי להגשים את הרעיון של תרבה, ולא כל אדם יודע איך להרבות, אז הם נתנו לו אפילו תבנית, תוסיף כוס, תוסיף עוד אמירות, אפילו הציעו לו מה להגיד. כלומר, ייתכן שההידור הזה הוא מובנה באותו מקום. מה שכן, וחוויה לדבר על זה, הרבה דנו האחרונים עד כמה ההידור חובר למצווה היסודית, האם הוא מהווה איזה רובד שהוא נפרד ממנו. וקודם לכן, רק הערה לשונית קצרה, שהעיר אותה בן של הרב פרנק, שהוא עוסק בענייני לשון גם, זה היה ברדיו ברגע של עברית בחנוכה, הוא העיר על מחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ם בביאור הביטוי מהדרין, למה הכוונה להדר. תראו את רש"י, דיבור המתחיל והמהדרין, רש"י אומר המהדרין אחר המצוות. לעומת זאת, הרמב״ם בהלכות חנוכה בפרק ד' הלכה א', הרמב״ם כותב והמהדר את המצווה. ובוריאל פרנק העיר שיש פה תפיסה שונה מהו השורש, מה פירוש הביטוי להדר. להדר את המצווה זה מלשון זה מהשורש הדר, זה להדר, לעשות אותו יפה יותר. להדר אחר המצווה זה מלשון לחזר אחרי משהו, מי שרץ אחרי מצוות, מי שרוצה לקיים אותו יותר. כן, זה כנראה נראה מחלוקת לשונית בין רש"י והרמב"ם, איך להבין את ההידור, אם ההידור הוא נוי או אם ההידור הוא שאתה רץ אחרי הדבר, שאתה רוצה עוד ועוד. כן, בכל אופן, כפי שהערנו לפעם קודמת, עכשיו בואו נרחיב בזה, הגמרא מציינת שההידור בא לידי ביטוי בתוספת של נרות. ככה זה בא לידי ביטוי, מעיקר הדין נר איש וביתו. אנחנו נלמד, נדע מהמשך הסוגיה שאיפה מדליקים את הנר הזה, בפתח הבית או החצר, כן, הפשטות בפתח החצר, כן, שם מדליקים את הנר הזה. גם קל להסביר למה דווקא נר אחד, על איזה רקע, כי יש פתח אחד לבית, אז אתה מדליק שם נר, כן, זה דבר פשוט, כן, ושתי השיטות של ההידור, גם המהדרין, גם המהדרין, הן שתי השיטות באות להוסיף נרות, אבל לפי שיקולים אחרים. כן, השיקול של המהדרין הוא נר לכל אחד ואחד, ונזכרתי פה מנהג של הרבה נשים שאת נר שבת הן מדליקות כנגד כל אנשי הבית. עושות ככה אצלכם? אשתי עושה ככה, אמא שלי עושה ככה. זה דבר מאוד מקובל, אבל זה סוג של רציונל שבוא נחשוב עליו. והשיטה השנייה היא כנגד הימים. כן? כשמה יכול להיות הרציונל של נר לכל אחד, יכול להיות שיש פה נגיעה, וזה בעיקר יבוא לידי ביטוי במחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמ"א, שהזכרתי כבר פעם קודמת, שאולי היא נוגעת בשאלה יסודית של הגדרת המצווה של חנוכה. יש דיון יפה באחרונים, ואני שהראשון שדם בזה זה היה בעצם, אבל כתבו על זה כמה אחרונים, שעסקו בשאלה האם מצוות חנוכה, נר חנוכה, זו מצווה שהיא חובת הבית, או שהיא חובת כל יחיד ויחיד שיוצאים ידי חובה בהדלקה של בעל הבית. כן, האמת שהפשטות כבר מלשון הברית היא שזה חובת הבית. ועל מה ולמה מדליק בעל הבית, מאיזה סיבה? כמו שהוא מקדש, כן? לא, והאחרים יוצאים ידי חובה, סליחה, הייתי אומר מאיזה סיבה? כי מחלק מהבית, ולא שהוא מוציא אותם ידי חובה. לאבא שלי יש מאמר שמדון בו בעזרת השם, נגיע לדף חד ג' על קטן שמדליק נר חנוכה. אז הוא מביא שם בשם הגריד את הרעיון הזה עם ראיה פשוטה, והוא שהגמרא אומרת בדף חד ג' שאישה יכולה להדליק נר חנוכה כי אף הן היו באותו הנס. הוא ברור מהגמרא שם מהסיפור עם רבי זרע, עם אשתו, שכשהוא לא היה בבית בחנוכה, שהיא הדליקה עבורו, שהיא גם הוציאה ידי חובה את כל בני הבית, כולל אותו. לעומת זאת, אנחנו מכירים בפורים את התוספות במגילה בדף ד', ששיטת הבהאג, שלמרות שנשים חייבות במקרא מגילה מאותו נימוק, כי אף הן היו באותו הנס, שהן לא יכולות להוציא גברים ידי חובה, מכאן הנוהג הזה שמתפשט, שיש קריאות מגילה לנשים, שהן קוראות עבור נשים אחרות, אבל מה הפער הזה בין מגילה לבין חנוכה? והגריד הסביר בצורה פשוטה שחובת קריאת המגילה היא חובת יחיד, כל אדם בעצם אמור לקרוא את המגילה ויוצאים מדי חובה מדין שומע כעונה. אז פה יש מקום לבדוק האם חיוב האישה דומה לחיוב האיש, אבל בנר חנוכה, למרות שהדלקה עושה מצווה, זה לא מגיע, אבל זה לא שיש מצווה על כל אדם להדליק את הנר. אלא לכל יחידת מגורים, לבית, יש מצווה שידליקו לו נר חנוכה, והיות וכך, די שאחד מאנשי הבית, די שמישהו ששייך לבית מדליק את הנר, כדי שכולם יוצאים מדי חובה. כשאבא שלי באותו מאמר, יש לו הערה, שהוא דן בשאלה, האם יוכל להדליק את הנר, האם חייב להדליק את הנר אחד מבני הבית, או אפילו אדם אחר שאינו מבני הבית. הוא מציין שברב מבריסק, באותו קטע, בחוד חנוכה, הוא כותב כדבר פשוט שיכול אפילו אדם זר לחלוטין להדליק את הנר. זה מחייב אותנו לנסח מחדש את הדלקה עושה המצווה. אני רוצה להסביר. הדלקה עושה המצווה לפי זה לא שפעולת המצווה היא להדליק את את הנר, ואז ודאי מסתבר שלמה נדרוש שהאנשים שיוצאים ידי חובה בנר יהיו אלה שהדליקו אותו, נכון? אם אדם אומר שאדם שהנחה לו גר פה יכול להדליק את הנר, הרי ברור שהוא לא יוצא ידי חובה בנר הזה, נכון? אז אנחנו צריכים לומר דבר אחר, הדלקה עושה מצווה, הכוונה מתי אני יוצר חפצה של נר חנוכה. כן, שאני רוצה שתבינו, אם אומרים את הדבר המרחיק לכת הזה, שמחתי אבא שלי קצת מסתייג מזה, כי גם לי קשה עם זה, אבל לפי זה אנחנו לוקחים את נר חנוכה נורא קרוב חזרה לנר
של המקדש.
נכון, בדיוק, אותו דיון שהיה פה, אתם מבינים כבר את נטיית הלב שלי, כן? אבל אלה פה, חיית, נכון? שחזקה נפשם, שנר חנוכה יהיה כמו נר המקדש, אופס, קיבלנו את זה חזרה בהפוכה, איך שאומרים, כן? כלומר, פתאום התברר שהדלקה עושה מצווה, הדלקה עושה מצווה זה מחלוקת של מי, איך יוצרים נר חנוכה. כלומר, אני אומר ככה, צריכים לייצר נר חנוכה כדי לצאת בו ידי חובה. אבל אתה יוצא ידי חובה מעצם העובדה שיש בביתך נר חנוכה, אתה לא צריך להיות פה, אתה לא צריך להדליק אותו. ואבא מפקפק בזה, הוא יותר נוטה שצריך שיהיה לפחות אחד מבני הבית. הוא מצטט שם מהר"ן, נדמה לי, סליחה שאני לא זוכר במדויק, שהוא מדבר על שליחות. לא, רמב"ן בפסחים. איפה המאמר? בקובץ ברוך נראה אור. לא הבאתי אותו היום, אבל נשתדל, אני אשתדל, כל הדברים האלה נשתדל, בסדר? לסרוק ולדאוג שיהיה לכולם, בסדר? כשנגיע לקטן, אז תוכלו, הוא מצטט שם משהו, אחי רבי יצחק קרא לו איזה רמב"ן בפסחים בזין, שם הרמב"ן אומר במפורש, הוא מדבר על שליחות. אז כנראה שלפחות שליחות צריך, סתם שיבוא בן אדם, תראו את האבסורד, הדליק מנר בפתח הבית, הוא לא יוצא ידי חובה, למה? כי זה לא הבית שלו, אני לא עשיתי כלום, זה רדיקלי, אבל הבריסקי הרב חשב ככה.
למה אתה מגיע, אתה צריך לברך, הרי לא בלחצה, לא משנה.
סליחה?
אין משמעות לברכה פה?
למדתי.
אין משמעות לברכה?
אז הברכה הוא עוד פעם, הוא על יצירת החפצה של הנר.
ואם כפתה איפה זו כפתה זקוק לה?
אם כפתה זקוק לה, תסביר לי.
הוא בא בדליק את הנר, אתה בא הביתה, אתה לא צריך להדליק את הנר.
לא, לא.
אז אם כפתה, אתה יכול לבוא לברך על זה?
אני לא יודע, לא, יצאת ידי חובה, יצאת ידי חובה. הדין הוא שידליקו נר חנוכה, שייצרו נר חנוכה בפתח ביתך, אם הוא חייב לדלוק או לא, אז עכשיו, היות והזכרת כפתה אין זקוק לה, אז אני חוזר למהרש"ל, בסדר? ושכל האלה שעדיין יש להם כאבי בטן מהסיפור שכפתה אין זקוק לה, אז אני קורא לכם במהרש"ל, המהרש"ל אומר על כפתה אין זקוק לה, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, איפה זה? רק שנייה, כן, עד הכפתה אין זקוק לה, היינו לחיוב, אבל הרוצה לזכות במצווה שלמה יחזור וידליק. בסדר, קיבלת מתנה. למה? אז בית הלוי מה אמר לנו? כי זה לא גרוע מהגמרה של חצר שיש לה שני פתחים של חשד. עכשיו תראו מה אומר המהרש"ל. המהרש"ל אומר, זה לא גרוע מן המהדרין. כמו שהמהדרין מדליק יותר ממה שצריך, אז גם אתה תדליק יותר ממה שצריך. כך הוא אומר. ואם כפתה בערב שבת, צריך לחזור להדליק. טוב, אבל הוא, אבל בכל אופן, המהרש"ל אומר את זה כאן, אבל בגדול, אני אומר, זאת שאלה שדנים בה הרבה, האם פשוט מדובר בחובת בית או שם בחובת יחיד, שכל יחיד ויחיד יוצא ידי חובה על ידי הדלקה, כשהוא הדליק בפתח ביתי, אז הוא מוציא אותי ידי חובה, למה חובת בית? אני רוצה להסביר קצת את החשיבה, זה לא שכאילו אני הדלקתי, אלא זה הבית שלי כמו שזה הבית שלו, וכשאני משתייך ליחידה הזאת של הבית, ברגע שהבית שלי בפתחו יש נר, אז אני יוצא ידי חובה. אני חוזר, הדלקה עושה מצווה לא נשללת מזה, כי זה לא נקרא נר חנוכה אם אין מישהו שהדליק אותו. כן, אבל
איך האישו ביתו, מה זה אישו ביתו?
אישו ביתו אומר, מדליקים כל בני הבית יחד, אנחנו מביאים יחידת מגורים משותפת. אנחנו קוץ, אז אני חוזר, אנחנו חושבים, מדליק בעל הבית. כן, הרמב״ם למשל, ברכות חנוכה בפרק ד', שם מתאר מי מדליק. אז הרמב״ם מתאר את בעל הבית כמדליק. אבל אני חוזר, זה לא ברור, אולי די ברור בגמרא, אני חוזר מאחסנאי, ברור בגמרא שאישה יכולה להדליק בשביל כל בני הבית. יש הרבה שואבים לבאר שבאחסנה כל הסיפור של לתת פרוטה, ישתף בפרוטה, מה מטרתו? להפוך אותך לאחד מבני הבית, ואז אתה יוצא ידי חובה כאחד מבני הבית, אבל החשיבה היא חשיבת הבית. החשיבה היא חשיבת הבית. כנגד זה אני אומר, אפשר גם לחשוב חשיבה אחרת, שמה אומרת החשיבה הזאת? זה לא חובת הבית, זה בעצם חובת יחיד, אבל יש מקום הדלקה אחד. כולם יכולים לצאת ידי חובה באותו נר, אבל כביכול כל אחד ידליק. יש איזה נגיעה לשאלה מאוד פשוטה. האם אחרי שיצאת ידי חובה בנר הבסיסי, אם אתה רוצה, אם אתה יכול להדליק? להדליק עוד, למשל, המהרש"ל אומר, באותו מאמר אבא מציין למחלוקת, במאמר אחר אבא מציין למישהו שחולק על זה, אבל תראו, אותו מה אומר המהרש"ל. המהרש"ל אומר, ואיש ואשתו בוודאי מספיק להם נר אחד. אני אספר לכם שבבית בריסק לא נהגו כך, אלא אישה נשואה גם מדליקה לפני עצמה, אחרי המעדן המעדרים. והוא ממשיך ואומר, ואחסנאי הנשוי, אם אינו יודע שאשתו מדליקה עליו, יכול להדליק ולברך, אבל אם יודע בבירור שהיא מדלקת עליו, אין לו לדלוק, אם לא שהוא בבית יחידי, ומשום הרואה ידליק, אבל מכל מקום לא יברך. טוב, המהרש"ל אוסר על אדם שבביתו הדליקו, והוא לא נמצא שם, שהוא ידליק בברכה. למה הוא אוסר? כי הוא ודאי, החשיבה שלו היא חשיבת בית, ברור. היא חשיבת בית. אנחנו, רובנו לא נוהגים ככה, רובנו נוהגים, לא משנה איפה אתה נמצא, נסעת, הדליק אותו. כל אחד מדליק, למה? כי זה לוקח אותנו לרמב״ם ולרמה. אז בואו נראה את הרמב״ם והרמה, וננסה קצת לסגור את השאלה הזאת, חובת בית או חובת כל יחיד ויחיד. שאלה שכאמור התלבטו בראשונים, היא האם המהדרין מן המהדרין יושב על המהדרין, או האם הוא אלטרנטיבה לו. כן? כפי שהזכרתי בפעם הקודמת, התוספות שיטתם שזה אלטרנטיבה, דהיינו, מי שנוהג מהדרין למהדרין הוא רק מדליק, הוא לא מדליק כנגד כל אנשי הבית, אלא נר איש וביתו שמוסיף והולך מיום ליום. לעומת זאת, הרמב״ם שיטתו שמרכיבים יחד את שני הידורים ועושים את שניהם, לכן אתה מהדרין מן המהדרין. אני רוצה גם להסביר קצת, זה לא שמעתי שם ברגע של עברית, האם אבל מה זה למד? מה הכוונה? ולפי הרמב״ם הכוונה פשוטה, כי אתה עושה הידור על גבי הידור, בדיוק. עכשיו זה מתאים לשיטת הרמב״ם שאתה מהדר את המצווה, אז פה אתה עוטף אותה פעמיים בהידור. ומה זאת? לפי שיטת התוספות, הרי זה שתי שיטות הידור. אז אתה מעל אל המעד, אני צריך להגיד, כי זה הידור שנחשב יותר טוב מההידור האחר, אבל זה לא שני הידורים, זה הידור אלטרנטיבי יותר מוצלח. כן, וזה שאלת הרן, שהזכרתי אותה בפעם כולה, אבל לא הקראתי אותה, אז בואו אני אקריא את זה בפנים. הרן, חידושי הרן לשבת, בדף א' עמוד ב', הרן שואל כך, הרן אומר כך, המעד מן המהדרין ככה, ואם טוב, אם כן, מהי בא המהדרין מן המהדרין? עד רבה, יותר הידור נר לכל אחד ואחד. אבל לפי שיטת התוספות, מה זה יותר הידור לעשות לפי הימים מאשר לפי אנשי הבית? ותראו מה הוא כותב, ויש לי לומר, ברוב הבתים אנשים בא מעט, ויותר הידור כשהוא מדליק שמונה ביום ראשון, ואפשר שאין בבית אלא שני בני אדם. או במתמטיקה מאוד פשוטה, אם בבית יש שני בני אדם, הוא חושב על זוג בלי ילדים, או זוג שכל ילדים שלו כבר התחתנו, זה מה שהוא חושב. אז הוא אומר, אז כמה נרות הם ידליקו בחנוכה? 2 כפול 8, 16 נרות. 16 נרות, סליחה, כן? לעומת זאת, מה קורה בבית שיש בו, אפילו אם זה לבן אדם אחד, מוסיף והולך, אז בקופסאות של הנרות, כמה נרות יש? תוריד 8 נרות של השמש, 8 נרות של השמש, 36 נרות. אז הברן ברור, זה עד שהם פשוט, אני רוצה לרבות נרות, אלא מה נגיד, תדליק הרבה נרות? אז מחפשים איזושהי, משהו עם היגיון, אבל לשיטתו, עודף העידור של המהדרין המהדרין, הוא רק בגלל שהוא בממוצע יביא לי את כך תדליק יותר נרות. זה אילו דבריו, לכן לא צריך להתפלש, הוא מאוד אוהב, הפתעת הרמב״ם. לפי הרמב״ם שתעשה גם זה וגם זה, אז ודאי מה? אתה יודע, מדליק הרבה נרות, כן, הוא כותב את זה במפורש. וראיתי לרבינו יונתן ז"ל, שנשמר מן הקושייה וכתב נר לכל אחד ואחד מבני ביתו, וכן כל ימי החנוכה סגי בנר אחד, והמהדרין המהדרין יוסיף בכל לילה ולילה ויכפול וישלש עד שיעשה בסוף 8 לכל אחד ואחד מבני ביתו, עד כאן לשונו, אלא שלא נהגו כן. כלומר, עוד בתקופת הר"ן הוא מציין במקומו לא נהגו כן, כלומר נהגו כמו התוספות. אבל בר"ן ברור שכל העניין הוא פשוט שיהיה יותר נרות, זה הכל, זה יותר מושך את העין. בתוספות על כורחנו ודאי צריך לומר שהעניין הוא לא ריבוי הנרות, אלא העניין הוא, או אני רוצה לחזור למה שאני אמר קודם, רק שאתה מדליק כנגד כל אחד ואחד מבני הבית, העניין הוא שאתה משתף אותם, אפילו בלי לפתור את העניין הלמדני, איזה חובת הבית, אבל לא רק ברור, אתה משתף את בני הבית במצווה הזו, אתה כולל אותם יותר בתוך העניין. זה מצד אחד. מצד שני, כנראה שיש איזה עניין שבא לידי ביטוי במודעות לשינוי הימים, שאת העניין הזה הוא כל כך חשוב להדגיש אותו, שאני מוותר, או אני שם אותו מול שיתוף בני הבית, זה כנראה עניין יותר גדול. אם נשאל את עצמנו, אז מה העניין הזה של הימים? למה נשים לב ליום יום אחד, ליום שני ימים, שלושה ימים, כן? מה בדיוק העניין בזה? מה דעתכם? כנראה זה העניין, העניין לא, זה פשוט שיטה להגיד תדליק עוד. אלא שיש פה עניין של... זה לכן מה?
שיש שינוי.
בוא נאמר את זה, אם הבנתי אותך נכון, אני אנסה לשקף אותך, ואם תעיתי, אז תתקן אותי, בסדר? מה שאתה בעצם בא ואומר, זה לא נס אחד, אלא יש פה, כל יום הוא כביכול בפני עצמו. נאמר, כרגע, עוד לפני שנכנסנו לבית שמאי בית הלל, הדימוי של פרי החג, לשון הגמרא בערכים, למה יש הלל כל יום בסוכות? אז מה התשובה? חלוק בקורבנותיו, כלומר עצם העובדה שכל יום אני מדליק אחר, הוא בעצם מעצים את המודעות שלנו לכך שזה מעין דיינו כזה. הרי מה דיינו עושה לסיפור יציאת מצרים? הוא מפרק את האירוע אחד הגדול ומראה בתוכו הרבה תהליכים או הרבה דברים שאירעו, שברור, השאלות הילדותיות על דיינו זה לא, ודאי לא הכוונה שתעצור באמצע, כן? טוב, הייתי מביא אותו להר סיני, נותן את התורה, היינו רוצה איתה להביא אותו מים סוף, לא קורא את הים, כן? זה לא להבין בכלל דיינו, מה שדיינו רוצה להגיד, זאת הערכת כמה וכמה. כלומר, יכולת להגיד, טוב, מה אני מצטער? יצאתי למצרים. אז באים ארוך, בוא תתבונן, תהיה אדם שקיבל הכשרה אנליטית, כן? תלך ללמוד את בריסקאים, ותעשה ניתוח של כל מה שאירע, ותשים לב לכל התהליכים. טוב, אומר, עצם ההפרדה, אותו בית שמאי בית הלל, שאני כל יום מדליק אחרת, אני לוקח את חנוכה והופך אותו מגוש אחד לשמונה אירועים. בעצם כל יום אני אומר, למרות שלכאורה כל יום קרה, לכאורה כל יום קרה, קרה אותו דבר, כן? זה נכון שכל יום קרה אותו דבר? שחסר שמן שלושה ימים ואתה מדליק וזה מצליח, וחסר ארבעה ימים, זה אותו דבר? אז זה נכון. הנס גדל, אולי זה העניין. אני חשבתי אולי גם שלפי התוספות צריך לומר שהעניין הוא גם להראות שהייתה פה דינמיות, כלומר לא רק להגיד יהיו פה הרבה ניסים, אלא הייתי אומר זה כמו נר שהוא, זה בא להגיד בעצם לא קרה דבר אחד, אלא היה פה איזה מעורבות של הרבה ימים של הקדוש ברוך הוא שהאיר פניו, כן? ואת זה אתה שם לב יותר כשאתה לא חוזר על עצמך, כן? טוב, בכל מקרה, יהיה הדבר אשר יהיה, אני מסכם, שהליבה בבעלי התוספות, יש עניין לשנות בין הימים, או להגיד איזה יום זה של חנוכה. לפי הרז, זה סך הכל, אמרו, איך נעשה הרבה נרות, ועשו את החשבון הזה או החשבון הזה, כן? אתה רוצה להעיר?
לפי לשנות של התוספות, לא משתמע שעקרונית הוא חולק על הרמב"ם, זה רק דבר פרקטי.
סליחה?
זה רק עניין פרקטי, שזה אם הוא עושה נר לכל אחד אז עולה כהיקר, אבל זה אומר שעקרונית פה יהיה רצה לומר כמו הרמב"ם, אבל למעשה זה לא יהיה הכל.
למעשה, אם אדם הוא ירכיב את שני הדורים יחד, אז אדם שמתבונן בחלון לא ידע איזה יום זה של חנוכה.
זה טענה פרקטית,
זו טענה פרקטית. נכון, אבל זו טענה פרקטית שמה היא מניחה? שמה שהמהדרין מעוניין לייצר זה להכריז איזה יום זה. כלומר, כשאתה רואה את הנר ביום הרביעי, הנרות צריכים לצעוק לך, דע לך, זה כבר קורה ארבעה ימים, כאילו. זה גם לא חייב לפרק, זה יכול להיות הפוך, זה בא להגיד לך, אתה חשבת על זה, היה נס קטן, וואו, עוד יום, עוד יום, עוד יום. כלומר, לשיטתם, אני רוצה שהנרות יכריזו גם כמה זמן זה ערה. לא רק שתראה נר ותגיד, וואו, היה חנוכה.
אבל יכול להיות היום שיש הבכל, לא?
אז מצוין, אז פה אתה לוקח אותנו לאותו רמב״ם ולרמה שכל הזמן אני מזכיר אותם. אז בואו נקריא דברי הרמב״ם בהלכות חנוכה פרק ד', שם הרמב״ם אומר כך: כמה נרות הוא מדליק בחנוכה? מצוותה שיהיה כל בית ובית, ופה מאוד אוהבים אחרונים לשים לב לשונו של הרמב״ם שהמצווה הוא על הבית, שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, בין שהיו אנשי הבית מרובין, בין שלא היה בו אלא אדם אחד. אתם רוצים אולי איזה המחשה מעוד יום שלדעתי צריך לקשור אותו לשלישייה הזאת שאני כל הזמן מדבר עליה, ביום העצמאות, הדגל על הבית. אבל אני לא חושב שיש חובת גברה שכל אחד מבני הבית צריך להניף דגל למיטה שלו, כן? אבל כל בשכונה פה, מה קורה? אני
מצלמן
המבוחר, כמה שיותר דגלים. כמה שיותר דגלים. אז עכשיו המציאו את השרשרת דגלים, אז השאר הרבה דגלים, כן? אבל כולם מבינים, זה חובת הבית, כאילו, כל מיחידת מגורים שהיא מבינה שמדינת ישראל זה לא דבר מובן מאליו, ושצריך לציין את זה, כן? בקיצור, שיש לה חוש בריא, פשוט, כן? אז הוא מציין על די דגל, אף לא חושב שהדגל הוא חובת גברה, כי זה בכלל לא, זה מופקע לגמרי, כן? כאילו, וזה לא בגלל עניין הטכני, כי מהותית אנחנו לא, זה לא נתפס כחובת גברה, כן? כלומר, אם דיברנו על חובות ציבור ונר חנוכה, אז גם העירייה תולד את הדגלים, נכון? ומה הצטולים דגלים, כן? טוב, בסדר, בכל מקרה, אני ממשיך. ובמעדר את המצווה, מדליק נרות כמניין אנשי הבית, נר לכל אחד ואחד, בין אנשים בין נשים, והמעדר יתר על זה ועושה מצווה מן המובחר. אז כאן הרמב״ם מדגיש שבאמת מעדין הכוונה להיות מעדר יותר, לא שאתה עושה את שני הידורים, אלא מעדר יותר. מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון, ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד. כיצד? הרי שהיו אנשי הבית עשרה, בלילה הראשון מדליק, זה בלשון יחיד. אז מי מדליק? היחיד שמדליק הוא כנראה, הוא אדם אחד. מדליק עשרה נרות, ובליל שני 20, ובליל שלישי 30, עד שניצור מדליק בליל שמיני 80 נרות. מנהג פשוט בכל ערינו בספרד, שיהיו כל אנשי הבית מדליקים נר אחד בלילה הראשון, מוסיפים והולכים נר בכל לילה ולילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני 8 נרות, בין שיהיו אנשי הבית ברובים, בין שהיה אדם אחד. זה הרמב"ם בעצמו סבור שראוי להרכיב את שני הידורים יחד, אבל הוא מציין שהמנהג בספרד לא היה ככה. בסדר, עד כאן הדברים. כנגד זה כולם מכירים את, את הנוהג, לפחות שהאשכנזים נוהגים אותו היום, שזה מופיע בסימן תפרש עין ג' באור החיים ברמה. שם הרמה אומר, בוא נקריא את זה, לא, זה לא תפרש עין ג', סליחה, זה תפרש עין ב', לא, זה לא עין ב', אני חושב שזה א', בסדר? כן, זה א', בסדר? תפרש עין א', ניחוש טוב, תפרש עין א' סעיף ב', כן, אומר הרמה כך, כמה נרות, אומר, סליחה, השולחן ערוך, כמה נרות מדליק, בלילה הראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה, עד שבלילה האחרון יהיו שמונה, ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר. כמו אותו מנהג פשוט, שם תיאר בספרד. הגה, ויש אומרים, דכל אחד מבני הבית ידליק, בסוגריים הרמב״ם, שזה אני רק העיר, תדעו שהציון המקורות לא הרמה בעצמו ציין אותה, זה לא מופיע בתפוס ראשון, אלא זה הוסף אחר כך, וכן המנהג פשוט. אבל כל מי שקורא את הרמה מבין שמה שהרמה כותב זה לא מה שכתוב ברמב״ם, שכן לפי הרמב״ם מי מדליק את ה-80 נרות? אדם אחד, נוח להגיד בעל הבית. לעומת זאת הרמה אומר שכל אחד מבני הבית מדליק, דיינו לפי הרמה כל אחד מבני הבית ידליק חנוכיה, כשפה יש פתרון, כנראה גם כל אחד אולי יכול להדליק אותו, לא חייב באותו מקום, ויש פה גם מענה לבעיה של התוספות. ברגע שפתרו את הבעיה של התוספות, הם חוזרים לרמב״ם, נכון? ודי פשוט לומר שהרקע לפער בין הרמב״ם לבין הרמה הוא מה שדיברנו קצת בשבוע שעבר, שעת הסכנה. דיינו, הרמב״ם הוא נתאר בלי שום שינוי, בלי שום פיקפוק, שאיפה מדליקים נרות חנוכה. אז אני קורא לכם, הרמב״ם מתאר שמדליקים בפתח הבית, נכון? זה מה שקראנו קודם? לא, זה לא פה, אבל זה בהמשך. הרמב״ם מתאר נר חנוכה, מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ. אין שום סיבה לחשוב ברמב״ם שלא מדליקים בחוץ, כן? לעומת זאת, ראינו בשבוע שעבר בתוספות בשם ארי, שהזמן הזה הפך לשעת סכנה קבוע, והזמן הזה מדליקים בפנים, ואז כשמדליקים בפנים יש לך הרבה אדני חלון, הרבה מקומות להדליק, אתה יכול להדליק איפה שאתה רוצה, אז יש כנראה גם רקע כזה מאחורי המחלוקת. מה שאני אוסיף, שבשם הגריד מביאים שביור המחלוקת הוא בין הרמה לבין הרמב״ם, גם למדנית, שהרמה, הרמב״ם חשב שחובת ההדלקה היא חובת הבית, ולכן יש פה תוספת נרות לאותו אחד שמדליק עבור כל בני הבית. לעומת זאת, אצל הרמה, אולי חלק מהידור מהו, נר לכל אחד ואחד, שכל אחד מהם מדליק, דיינו, שאני גם הופך את זה לחובת גברה, שכל גברה מדליק, שזה כאמור, יש נגיעה לשאלות שם של הרמה עכשיו, שראינו קודם, דיינו, האם יכול אדם להדליק כאשר כבר הדליקו עליו, כן? כשהרב מבריסק, יש לו דיון רחב פה במחלוקת הזה בין הרמב״ם והרמ"א, והוא אומר דברים שקשה לי לקבל שזה הסבר המחלוקת, אבל הם נכונים כשעצמם. הוא רוצה לצלוט את מחלוקת הרמב״ם והרמ"א במחלוקת אחרת של רמב״ם ורש"י לגבי שאלת היחס בין עיקר הדין לבין ההידור, מחלוקת שהוא מוצא אותה בברית מילה. האם אפשר האם ההידור חייב לרכוב על גבי עיקר המצווה? האם ניתן לבצע את ההידור בפני עצמו? ומה שהוא רוצה לטעון הוא שהרמב״ם סבר שהידור הוא תמיד לוקח את הגרעין, את העיקר, והוא מהדר אותו עיקר. בוא נחזור ללשון הרמב״ם שראינו כזה, מהדר את המצווה. יש לך את המצווה ואתה מהדר אותה. לכן הוא סבור, שהרמב״ם סבר, שאם האדם אחד ידליק, ואחרי זה אדם אחר ירצה להדליק, אפילו במקום אחר, אבל אותו אדם כבר יצא ידי חובה, הדלקה של השני תלושה, הוא כבר יצא ידי חובה, מעיקר הדין. אז אתה עכשיו מדליק רק כדי להדר. אז אין דבר כזה הידור שהוא פורח באוויר, שהוא עומד בפני עצמו. לעומת זאת, שיטת הרמה בנויה להנחה, שאני יכול להדר אפילו שההידור עומד בפני עצמו, בלי שהוא קשור כל הזמן לעיקר. ככה הוא רוצה להסביר את זה. זה נראה לי הרבה יותר סביר, הדברים שנאמרו קודם כהסבר למחלוקת, אבל השאלה כשעצמה היא שאלה שהדברים נכוחים. דהיינו, האם הידור יכול להיות מנותק מעיקר המצווה? כן, בבקשה.
אבל מה הדפקת מן האצלם בנוגע לברכות? כיוון שאם רמב״ם אומר אחד מדליק, כנראה שהוא גם כן היחיד שמברך, וספרדים בכל אופן חשים הרבה לברכה לבטלה, אז
רב עובדיה אוסר לברך, כאילו שיהיה מאוד ברור
שרק אחד מברך וזהו.
כן, אבא מדליק, בחורים מעדות המזרח שלומדים בישיבות, רב עובדיה מורה להם שלא ידליקו לראות בפנימייה, הם צריכים לצאת ידי חובת ההדלקה בבית ותו לא, כן?
אבל אם...
כל הבחורים האשכנזים, כולם מדיקים, כן?
אבל רגע, אבל הרמב״ם אומר שיותר טוב עם יותר...
אבל השולחן ערוך לא פוסק כמו הרמב״ם, השולחן ערוך פוסק כמו המנהג הפשוט בספרד, שרק... אבל לא, אברהם לפי הרמב״ם, שאבא ידליק עליך בבית, זה לא קשור ל... אבל ברמב״ם ובשולחן ערוך, מי שתמיד מתואר כמדליק הוא בעל הבית. אין כל בני הבית שמדליקים, מופיע ברמב״ם. לא מופיע ב... עכשיו גם המהרש"ל הוא בן זמנו של הרמב״ם, הוא בן דוד שלו, כן? ושניהם בפולין באותו זמן, אחד בקרקוב ואחד בלובלין. שניהם מדברים, יש להם אותו אג'נדה, שכולם הדליקו, אבל זה לא אג'נדה פשוטה של הרמב״ם, גם לא אג'נדה פשוטה של השולחן ערוך. ברור למי מדליק, בעל הבית מדליק. בסדר, זה בסדר. אוקיי, אז עד כאן כמה עניינים יסודיים על ההידור. מפה בואו נתקדם למחלוקת בית שמאי ובית הלל ולמחלוקת איך לפרש אותם. כי מה אומרת הגמרא? בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה מכאן ואילך פוחד והולך. בית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך. אמר אולה, פליגי בתרי המוראי במערב. כי למה אולה מתאים ללמד אותנו מה קורה במערבה? כי אולה ומחותה הוא היה ארץ ישראלי שירד לבבל. אז הוא מספר בבבל שבארץ ישראל הייתה מחלוקת איך לפרש את בית שמאי. רבי יוסי בערבין ורבי יוסי בזבידה. אחד אמר תמה דבית שמאי כנגד ימים הנכנסים, ותמה דבית הלל כנגד ימים היוצאים, ואחד אמר תמה דבית שמאי כנגד פרי החג, ותמה דבית הלל למעלים בקודש ואין מורידים. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שני זקנים היו מצידן, אחד עשה כבית שמאי ואחד עשה כבית הלל. זה דבר מאוד מפתיע, עדות על חכם שעושה כמו בית שמאי. זה דבר ממש מפתיע, נכון? זה נותן טעם לדבריו כנגד פרי החג, וזה נותן טעם לדבריו מעלים בקודש ואין מורידים. אז בואו נעשה קצת לראות מה עומד מאחורי הדיון כאן. בואו נפתח בהסבר הראשון, שזה כנגד או הימים היוצאים או כנגד הימים הנכנסים. דבר אחד מה ברור, זה קשור בימים, כן? שכאמור כבר נאמר פה קודם, אין טעם לחזור על זה. רוצים בעצם להראות לך, שים לב, זה עוד יום ועוד יום ועוד יום, כן? אלא שהמחלוקת היא מה לציין. זה אותו שאלה ידועה, האם סופרים עומר היום יום אחד, שניים, שלוש, או האם סופרים גומר, נכון? הילדים בבית ספר היום סופרים?
ספירת הגומר.
ספירת הגומר, כמו החיילים בצבא, כן? עוד, 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 עד שיגמר, כן? מה בעצם יסוד המחלוקת בבית שמאי ובית הלל? כבר את מה להדגיש? בשם הגריד מובד הדבר הבא. מתי הנס יותר גורם לנו להתפעלות? ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, ביום הרביעי, ביום החמישי? מתי הנס יותר מעורר התפעלות? ביום הראשון הוא מעורר
את ההתפעלות. ואחר כך הולכים את זה כבר, איזה לא כל כך גדול.
והתרגלנו שככה זה קורה.
התרגלנו
לזה. אנחנו כבר אפילו אמרנו שיש חוק טבע, ששמן דולה ככה. יכול להיות. הוא לפחות חשב, כמו אחרים פה, שככל שהנס עורך יותר, הוא מתעצם. לעומת זאת, מתי המצוקה שלנו, שהנס בא לפתור אותו, מתי הוא גדול יותר או מתי הוא קטן? אז הוא גדול יותר ביום הראשון, כי אתה מבין שאין לך שמן להרבה ימים. שככל שעוברים הימים, אתה כבר מחכה לשמן החדש, אז הצרה יורדת. אז הוא רוצה לטעון שהמחלוקת היא האם הם מדגישים את הנס או את הצרה. טוב, לא יודע. בכל מקרה, בואו נעבור להסבר השני.
יש עוד דבר שאנחנו עושים לפי הצרה, לפי הצקה, ולא לפי הנס.
אני מכיר קצת מקומות שמדברים על זה. אתה רוצה דוגמה? אני לא יודע אם היא שייכת לפה כל כך, אבל סתם, זה דבר יפה. רבי חנינא בן דוסא, הדמות המופלאה של החסיד, שהוא לא נביא, אבל הוא יודע הכל, נכון? למה הוא יודע הכל? כי הוא מבין. כי הוא, כמו הבריסקאים, הוא מבין, הוא לא יודע. אז נופלת הבת של חוניה חופר שיחין לבור. ובאים אליו שעה ראשונה, אז מה הוא אומר להם? היא חיה. באים אליו שעה שנייה, מה הוא אומר? היא חיה. שעה שלישית, מה הוא אומר? היא יצאה מהבור. מה קרה שם? מה דעתך קרה שם? מה בא בקם הדפנון? גם מופיע בכל סוך החמם. מה העניין? העניין מאוד פשוט. קודם כל, איזה בור היא נפלה? מה זה סתם בור? בור שבור מים. למה הבור של יוסף צריך להגיד והבור ריק אין בו מים? כי סתם בור, יש מים, זה בור. סתם בור או בור מים. אז איך הוא ידע ששעה ראשונה היא חיה, השני? וזה הסבר הוא מאוד פשוט. מתי הקודש ברוך הוא צריך להתערב? כשאין ברירה, בדיוק. שעה ראשונה אפשר להחזיק מעמד במים. זה ניסים. שעה שנייה אפשר להחזיק מעמד במים. שעה שלישית, מה הוא הבין? לא משנה אם זה... אבל הקודש ברוך הוא מתערב רק כשאין ברירה. זה מה שהוא אומר, כן? כלומר, כשהצרה הופכת להיות כזו ש... אין בני אדם, זה מעבר, אז הוא מתערב, הוא לא מתערב סתם, כן? זה לא איזה בבא, כן? כלומר, הוא הבין כאילו את דרכי ההנהגה.
כן.
אז זה... אני לא יודע. סתם, זה היה לי יפה להגיד. אבל בואו נראה את עניין פרי החג, שאני רוצה ברשותכם קצת לעבור לנימוק הבא. הנימוק הזה של פרי החג הוא בראש הראשון לוקח אותנו להשוואה מאוד עמוקה שקיימת בין חנוכה לבין חג הסוכות. כן, אני רוצה קצת להצביע עד כמה השוואה עמוקה, אבל גם לנסות להסביר אותה, כאילו מה עומד מאחורי. אז פה כבר בסוגיות הגמרא כאן, יש עוד שני מקומות שהגמרא משווה בין סוכות לבין חנוכה. אחד פה, השני זה נר חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה, והגמרא אומרת שהיא פסולה כסוכה. המקום השלישי הוא הגמרא בחבית, שכבר למדנו על נויי, על אסור להשתמש, אסור להרצות מראות, אז מה הגמרא מביאה שם בהמשך? היא מביאה שם את אסור, מה הוא להסתפק מנויי סוכה כל שבעה, והיא משווה אותו לאסור להרצות מראות כנגד נר חנוכה. אז יש פה כבר בתוך העמוד האחד הזה שלוש השוואות בין סוכה לבין חנוכה, כן? ההשוואה הכי, או המקום הכי ברור שבו הזיקה בין הימים האלה נעשית, היא דווקא בספרות חיצונית, בספר חשמונאים, במכבים ב' נדמה לי, נכון ב'? שם מתואר, סליחה, וזה, ששם מתואר שבאותה שנה המקדש הרי היה בידי היוונים, אז לא חגגו את חג הסוכות, אז הם חגגו את חג הסוכות בחנוכה, בקפה בכסלב. כל מי שמכיר את התורות של רבי אבינו על חנוכה יודע שהתאריך הזה הרי מופיע בתריעשר, בחגי, שזה לא תאריך מקרי, זה היוונים חיללו את המקדש בכ"ד בכסלב אז חנכו אותו מחדש, זה חג השמן. והקישור הזה כך הוא מאוד מאוד ברור, הם חגגו את סוכות בכסלב, שזה גם התירוץ הפשוט, או סליחה, זה כבר לא תירוץ, כבר אין קושייה, זה קושיית הבית יוסף הידועה, למה חנוכה היא 8 ימים, הרי ביום הראשון אין נס, היה צריך להיות 7 ימים, אז התשובה היא זה כמו סוכות, כמו שסוכות היא 8 ימים. סוכות היא 7 ימים, לא? טוב, אז לא נתקן שירוך של השמיני עצרת, אבל כמו שסוכות זה 8 ימים, אז ככה גם חנוכה היא 8 ימים. מה שאני רוצה קצת להסביר זה, אבל מה עומד מאחורי, מה זה הדבר הזה, שאתה לוקח חג אחד ומעביר אותו לאחר? אז פה אנחנו צריכים לתת את הדעת לרגע אחד, אני מדבר פה כל הזמן על הקשר בין ליל הסדר לבין חנוכה. אני צריך לתת את הדעת לפער או לשוני בין סוכות לבין חג המצות, והרגע זה להבין איך סוכות בתוכן הפנימי שלו קשור מאוד לתכנים של חנוכה. וזה שבפסח הצביע על זה הנציב בפירושו לתורה, לא בעמק דבר, בערכת דבר, במדבר כ"ח, שהוא בא להסביר שם לגמרא בערכין למה יש הלל בפסח רק ביום הראשון ואילו בסוכות כל יום. אז הגמרא הזכרתי קודם, כי חלוק בקורבנותיו, מה שאין כן בפסח, כל יום זה אותו קורבן, כאלה תעשו לו. הנציב אומר, זה לא רק עניין הקורבן, אלא הקורבן מבטא הבדל יותר מהותי בין החגים האלה. הנציב מאיר על כך, שהתורה מציינת רק על פסח, שרק היום הראשון הוא חג להשם. וחגותם אותו חג להשם על יום הראשון, ושאר הימים זה כאלה, מחכים אותו. לעומת זאת על סוכות, מה אומרת התורה? וחגותם אותו חג להשם שבעת ימים. זה חג של שבעת ימים. וההסבר, ההבדל ביניהם הוא גם, הוא גם פשוט. זאת משום שפסח עיקרו מושתת על אירוע היסטורי, והאירוע הזה מתי ירה באיזה תאריך? בתדווה, ולכן זה עיקר החג. שאר הימים הם נגררים בעקבותיו. לעומת זאת, סוכות, כפי אמרו בתורה, מה הוא בא לציין? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם בארץ. זה קרה בתדווה בתשרי יותר מאשר בזין בתשרי, יותר מאשר בתדווה בכסלו? לא. זה בא לציין, זה לא מציין אירוע שקרה בתאריך הזה. חג הסוכות, מבחינת תוכנו הפנימי, שייך לחגי החודש השביעי, כשהוא השיא של החודש. אני לא זוכר אם דיברנו על זה פה, אתה אחראי על מה כבר דיברתי פה. אבל באותו שיעור על העינויים, אני חושב עלה פה שיום הכיפורים מכין לקראת סוכות. זה גם פשטי המקראות, שהוא מחטא את המקדש, שאפשר לחגוג את סוכות, כן? והוא, בחודש השביעי, שהוא החודש הקדוש, הוא החג שבו פשוט חוגגים לפני הקדוש ברוך הוא. שמה שרואים במקראות, שכל חנוכות המקדש או המזבח כולם יאו בחג הסוכות. בית ראשון נחנך בחג הסוכות. בעזרה פרק ב' מופיע כשעולי שיבת ציון חנכו את המזבח, חנכו אותו בחג הסוכות, נכון? וכי מהו החג הזה? זה חג של קורבנות לפני השם. זה חג מקדשי מובהק, שבו המקדש מתמלא, שבו חוגגים, שבו מקריבים. וממילא גם חנוכה, מה עיקר חנוכה? כחג של חנוכה מחודשת של המקדש. אז אם לא חגגו את חנוכת המקדש ואת את סוכות באותה שנה, אז אנחנו חונכים את המקדש מחדש בחג שהוא מעין סוכות. זה לא מוכרע בין החוקרים בתפיסה שקד קומרן, האם הייתה להם בניסן חג של חנוכת המקדש מחדש. יש איזה מחלוקת בין החוקרים של קומרן. האם בניסן הם חגגו את זה? כי בניסן הרי חנכו את המשכן, נכון? יש שסוברים שהיה שם חג בידי שנה שהם כאילו חזרו על חנוכת המשכן. האם בתפיסה של חז"ל גם יש חג כזה רק שהוא בסוכות? זאת שאלה, אבל זה עיקרו של חנוכה. כלומר, חנוכה יושב יפה על סוכות מהסיבה הפשוטה שהוא חג שבו חנכו מחדש את המקדש אחרי שהוא נחרב, והוא מצד אחד בכל זאת אני אומר לכם זה מזכיר את ליל הסדר, אבל הוא גם יושב על התבנית היסודית של חג השם שבו חוגגים לפני השם, ופה הם חנכו מחדש את המקדש. שמה שבית שמאי לוקחים משם זה את הפרי החג, שאני חוזר לדברים שנאמרו קודם עכשיו בהקשר הזה. מה שהוא בעצם בא לציין, איך הופכים אותו לחג של שבעה ימים, שכל יום מה מקבל? תוכן אחר מהיום שלפניו, נכון? כלומר, אם אני לוקח כל יום עם אותו תוכן, אז מה עשיתי? לעומת זאת, אם אני כל יום עושה חלוק בקורבנותיו, אז אני באמת הופך אותו לחג השם. במובן הזה, שיטת בית שמאי מבטאת גם זיקה לסוכות, וגם רעיון שאנחנו רוצים למלא כל יום, להתאים אותו בתוכן עצמאי משלו, ועל כן השינוי בימים. אני תוהה, אחרי שבשבוע שעבר סיפרתי לכם שכמה אני לא אוהב את זה, אז אולי אסור לי לעשות את זה היום, אבל אני חז"ל אומרים שה-70 פרים הם כנגד אומות העולם. האם יש פה רמיזה למה שדיבר פה בשבוע שעבר בשם הגריד על התרמודאי? רגע, אני לא אהבתי את זה בשבוע שעבר, זה מה שאני אוהב את זה היום. טוב, למה? כי עבר שבוע. אבל אני לא יודע, בכל מקרה אלו דברי בית שמאי. לעומת זאת, הגמרא מציינת שאליבא דבית הלל, איזה טעם נתנו מעלים בקודש ואין מורידים. שיש באחרונים כל מיני ניסיונות לייצר כל מיני נפקמינות בין הטעמים. למשל, מה דינו של אדם שלא הדליק בלילה השלישית? לא הדליק. מה הוא עושה בלילה הרביעי? אז אם אני אומר כנגד הימים, אז מה נגיד לו? תעשה ארבע, מה אכפת לי שאתה לא עשית? אם אני אומר מעלים בקודש, כמה עשית אתמול? פעם קודמת שהדלקת, כמה הדלקת? טוב, שדליק שלוש, לא? מה אתם אומרים?
זה לא ספירת העומר.
זה לא ספירת העומר.
אתה מעלה בקודש, אברהם.
בסדר.
אתה מכיר את התורה של רבי אלעזר שובר, כמה תאריך תספור ספירת העומר לבד?
מה?
אתה מכיר את זה? התורה של רבי מלובביץ', שאם אדם עובר כמה תאריך תספור ספירת העומר לבד? תבין זה מאלה, אבל אם אדם סופר ספירת העומר לבד, מה גם הוא עושה לבד?
שבועות.
זה נראה מופרך לנאורם. פעם הייתי בכנסת ספרדי, ששאלו את הרב את השאלה הזאת, והוא אמר, לא נוסעים ואין בעיה. כן.
זה שהוא אומר, מעלים בקודש מהם מורידים, זה רק הסיבה שלא יכולים להוריד. זה הסיבה שצריכים לעלות, זה לא בגלל שמעלים בקודש מהם מורידים.
אוקיי, יפה. פה אתה בעצם הרב אומר, אולי אנחנו יכולים להפריד בין הטיעונים. דהיינו, מצד אחד צריך לקבל החלטה עקרונית, אם אני עולה או יורד, זו החלטה עקרונית. שאלה השנייה היא, כשאני עולה ויורד, מה הסימבוליקה של השינוי בין הימים? ושתי שאלות נפרדות לגמרי. יפה, בסדר, אני מקבל. בכל מקרה, אני מציע שנסתפק בזה לעניין המחלוקת בית שמאי ובית הלל. ופה אנחנו מתקדמים לברייתא הבאה. תנור הבנן, נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. אם היה הדר בעלייה, מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים. ובשעת הסכנה, מניחה על שולחנו ודיו. אמר רבה, וצריך נר אחרת להשתמש לאורה. ואיקה מדורה לא צריך, ואדם חשוב הוא, אף אגב, ואיקה מדורה צריך נר אחרת. כן, כאן בדומה קצת לברייתא של מהדרין, מה בעצם נאמר על מקום ההדלקה? שזה מודולרי. לכל הרי צריך להגיד, מדליקים, איפה להדליק? וזהו, עכשיו אתה לא יכול, בסדר. מראש לתת ברייתא שמה אומרת? זה רק בניגוד למהדרין זה עובד כמו בית שמאי. כלומר, במקום להגיד זה הבסיס, וזה מהדר, וזה מהדר מן המהדר, מה אני אמר פה? זה הבסיס, אבל אפשר לרדת מזה. אבל מבחינת הסגנון, הוא מאוד מזכיר את זה. כלומר, עוד פעם חוזר על עצמו כזה סגנון, שותנים לך אופציה כזאת, אופציה כזאת, אופציה כזאת. עכשיו, זה די ברור ששתי האופציות הראשונות הן מאוד קרובות אחת לשנייה, כי מה שהן בעצם אומרות, אתה מדליק בחוץ, ואתה מכוון כלפי אנשים, כאמור, דבר זה בשבוע שעבר, שלא בבית. מה שכן, יש פה מחלוקת בין רש"י ותוספות, שלא כך פשוט הדברים בתוך הטקסט, מה זה הפתח ביתו? רש"י אומר, מבחוץ משום פרסום אין ניסה, ולא ברשות הרבים, אלא בחצירו, שבתיהן יהיו פתוחים לחצר. רש"י הכיר את מבנה האורבני של הערבים בתקופת חז"ל, שמה שהיה היה רשות הרבים, איך היה רשות הרבים אחד בעיר, תלכו לסוסיא, תראו את זה מאוד יפה, יש רחוב אחד שחוצה את העיר, וממנו מה יוצאים? יוצאים מבואות, כל מיני רחובות קטנים, והמבוא הזה פתוח, כמו אשכולות כאלה, הרבה חצרות. זה המבנה, עד היום התכנון האורבני, יש מקומות שיש רחובות כאלה. פה אני לא מכיר בשכונה, אבל בבית שמש יש רחוב כזה, כי זה רחוב גדול שמוצאים ממנו כל מיני רחובות כאלה קטנים שמסביבו יש הרבה...
מה? רחוב
הוא זה ממש. אוקיי, אז יש את זה פה גם ברמות אשכול.
גם באירופה.
באירופה יש הרבה את החצירות, את ההוף, כן? החצירות האירופיים, הם מאוד מדברים את זה. עכשיו, מה שרש"י בעצם אומר הוא שאתה מדליק על פתח הבית, כשאתה מדליק בחוץ זה פונה למי? לאנשי החצר. זה מה שרש"י אומר, התוספות מיד חולקים ואומרים, ומה יהיה דליקה חצר אל הבית, בואו מתחיל מצווה להניחה, התוספות אומרים, ומה יהיה דליקה חצר אל הבית עומד סמוך לרשות הרבים, אבל אם יש חצר לפני הבית, מצווה להניח על פתח חצר, ואמר לכמן, חצר שיש לה שני פתחים, צריכה שתי נרות, ואומרים לה שני נרות, ואומרים מה מניח שיש לה שני פיות ושני בני אדם, וכו'. שברור מה קרה פה. כתוב בלשון הגמרא, על פתח ביתו, מה רש"י אמר? ברור שאיפה פתח הבית שלך עומד? הוא הולך לחצר. מה הפריע לתוספות? אז מצד אחד הם מציינים גמרות אחרות שכתוב חצר, אני חושב שהפריע להם עוד דבר, למרות שהם לא אמרו את זה במפורש. אבל מה קורה כשאדם דר בעלייה? אז כלפי מי הוא פונה? לא, כלפי רשות הרבים. בעצם השאלה שמתעוררת כאן הוא, בהמשך למה שדיברנו בשבוע הקודם, למי אתה פונה בנר חנוכה? אני חוזר, בליל הסדר למי אתה פונה? אבל למי אתה פונה בנר חנוכה? שלפי תוספות, אתה תמיד פונה לרשות הרבים. זה מי שמעניין אותך. למרות שאני לא יודע איך זה מסתדר, אם אתה מדליק את פתח החצר, למה אתה פונה? אתה פונה למבוי, אתה לא פונה לרשות הרבים. כבר התוספות לא הצליחו להגיע.
כן, אבל זה גם...
אז זה יותר...
זה גם מבוי.
אוקיי, אבל בגדול, לפי תוספות ברור, שבעצם, אני רוצה לחזור קצת לדיון של הבית, אתה לא מדבר על בני ביתך, אתה לא מדבר על השכנים שלך. למה? הייתי אומר, אתה כבר יודע מי אתה. אתה מדבר לגמרי החוצה, לגמרי. לעומת זאת, בשיטת רש"י, זה פתאום פותח את זה יותר למקום יותר מורכב. כשאני מדבר רש"י, ההדלקה היא של הבית שפונה, במקרה האופטימלי, אתה לא פונה לרחוב, אתה פונה לשכנים שלך, כן?
אבל איפה המצווה? בהדלקה, נכון? בהדלקה זה בתוך הבית, או זה עם הבית. לא אכפת אם אתה עושה את זה בחוץ, אבל אתה בטח פונה לכיוון הבית שבהדלקה, זה זמן המצווה.
פה אתה מעלה שאלה מצוינת, אני חושב שזאת הסיבה העיקרית שרש"י דבק בשיטתו. קודם כל, העניין הלשוני ברור שהוא גורם אחריה. כתוב, פתח ביתו. אבל יותר מזה, קודם דיברנו על על ההגדרה שלו כחובת הבית. לפי תוספות, כמה בתים יכולים להיות בחצר אחת? תגידו לי יותר.
הרבה.
כמה? בסדר?
חמש.
בחפירות הארכיאולוגיות, בערים שמצאו, יש כמה יחידות דיור בחצר. אז כולם הדליקו על פתח החצר? כלומר, מה התוספות חושבים? כל בני החצר מדליקים הדלקה אחת?
כן.
או...
לא.
אתה מכיר הרש"י, הדברים מאוד ברורים. כל יחידת מגורים, יחידת מגורים היא בית. אז אם יחידת מגורים היא בית, הפתח הבית. אבל כשאתה מעביר את זה לפתח החצר, הפתח החצר הוא משותף לכמה בתים. אז כל בני החצר אחד?
לא,
בטח החצר,
חמש חנוכיות.
עכשיו אני מחזיר אותך לרמב״ם, לרמב״ם.
נכון,
מה רואים? שיש להם רתיעה מחמש חנוכיות במקום אחד. הרמב״ם, מה נתן לו את היכולת להגיד חמש חנוכיות? כי הוא מדמיין כל אחד במקום אחר. אני לא אמרו את דעתם חמש חנוכיות במקום אחר. אז הרמב״ם קיבל את זה, אבל הרבה מהם לא אוהבים את זה.
למה לא בפתח המבוי? לא בפתח הבית, לא בפתח החצר, בפתח המבוי.
התשובה פשוטה, כן. כי אתה לא גר במבוי. החצר, אנחנו צריכים להבין...
מול רשות הרבים, הרחוב זה רשות הרבים.
אני יודע, אבל...
פתח המבוי זה רשות הרבים.
אנחנו צריכים להבין, אנחנו רגילים היום שאתה חי בבית שלך, והחצר היא כבר לא מקום שגרים בו, אבל בעולם של חז"ל, די לפתוח מסכת בבא בתרא, פרק ראשון שני, בעיקר פרק שני, ולהבין שהחצר היה בשבילה חלק ממרחב המגורים. הם היו מבשלים בחצר, הם היו מחפשים בחצר, הם היו עורמים שם את כל המחסנים שלהם בחצר, הבתים היו מאוד קטנים. זה דומה, אני יכול להגיד, היום אני לא יודע איך זה בקיבוצים עם כל ההפרטות, אבל כשראיתי קיבוצים לפני 30 שנה, אולי קצת פחות, כן? הבתים היו כל כך קטנים, ברובם לא היה מטבח, בחלקם היה גזייה, כן?
מהשערים.
אבל מה חשו האנשים? כי המרחב המגורים שלהם הוא גם חלקים אחרים של הקיבוץ. כלומר, הם לא רק גרים בבית. אתה, אני מניח, לא מרגיש ככה. אתה גר בבית שלך. אתה הכנסת פנימה דברים שבעולמם של חז"ל לא העלו שתעשה דבר כזה, שירותים בבית. כי הצלחנו עם אינסטלציה ועם כל מיני פתרונות טכנולוגיים לריח וללכלוך, שיהיה לך חדר מתונף בבית, שהוא נקי, כן? זה, ככה הצלחנו. אבל ברור שלפי תוספות, על פתח המבוי לא בא בחשבון, אתה לא גר במבוי, אבל אתה גר בחצר. אני רק בכל זאת שואל, לפי תוספות, כלומר, אני תוהה, האם תוספות מבטאים כאן את התפיסה שהחצר הוא לא הפתח של הבית שלך? כלומר, כשאני קורא את התוספות הזה, אני כאילו רואה נגד עיניי את הבתים באירופה, שהפתח של הבניין נפתח ישר לרחוב. מכירים את זה? באירופה אין חצרות. או בוא נאמר ככה,
אם זה ברשות הרבים, אם אתה פונה לרבים ופרסום את זה לרבים, אז הבית שלך הופך לי...
אבל אתה חבדניק, אברהם, סליחה, אני מקווה שזה...
לא, לא, זה לא נכון.
לא, אתה חבדניק, מה אתה אומר? אני אדליק איפה שהכי הרבה אנשים יראו, אבל ההלכה אומרת שאני חוזר... אתה רוצה דגל על הבית שלך, אברהם, זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה... אם זה חצר, הרי זה חצר שם של 10 בתים. מה משהו פה בתוספות, אני מבין מה הם מרוויחים. עכשיו, לרשי אבל יוצא, יש מדליקים לבני רשות הרבים, יש מדליקים לבני החצר, השכינים, כן? יש פה משהו לא לגמרי סגור. עכשיו, יש פה גם היבטים לשונים, גם היבטים סברתיים. אני חוזר, לפי תוספות, טכנית גם לא ברור, מה בדיוק חשבו? או אני אגיד אחרת, איך ההדלקה על פתח החצר מתייחסת בכל בית ובית? אתה אומר פשוט, כי כולם גרים גם בחצר הזה. טוב, יכול להיות. ברור, כי מה שכן ברור בגמרא, וזה דבר שרוב העולם לא נוהג כמו מה שאני הולך להגיד עכשיו, שמתי מתעורר, סליחה, סליחה.
אם כולם גרים בחצר, אז
יש שיטות של שאלה ככה, זה לא נוהג. אבל תבין, החצר, כשאר המשלם משלם והרבט, היא חצר השוטפין, אבל הבתים הם... הם נפרדים,
נכון?
איך לאכול מצב כזה? אז לרשי אין שאלה, אתה מדליק על פתח ביתך, אבל אותו עשרות החצר היא משותפת ואתה מדליק על פתח החצר, אז כמה ידליק? הוא רק אחד? זה חידוש גדול, אותו עשרות אני לא יודע, משמע שמה ככה לולי אותו עשרות הייתי אומר, כשכל אחד מדליק איפה כל אחד מדליק? שכל יחידת מגורים, כל משפחה, צריכה להדליק בפני עצמה, לא? אני קורא רמב״ם, בסדר? מה אומר הרמב״ם? כל נר חנוכה מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ. אז ברמב״ם ברור, זה כמו רשי, כן? אין פה מה להתווכח, כן? התוספות הזה בעיניי הוא קצת מוזר. אני מבין מה עניין אותם, אבל אני לא לגמרי מבין איך זה נסתדר. בכל מקרה, הדבר הברור בגמרא, ולא נוהגים כך למעשה, יש לזה מחלוקת שנים עם הילדים שלי, זה שעל שעת הסכנה בדברי רב. קודם כל, מה זה שעת הסכנה? אז רשי פה אומר שהיה להם לפרסים חוק ביום עידם שלא יביאו נר אלא בבית עבודה זרה שקרמינה בגיטי. שזה האמת דבר משונה מאוד, דברי רשי, שכן מדובר פה על ברייתא, לא בלהגיד שכשהברייתא אומרת שעת הסכנה היא חושבת על החברים הפרסים, כהני הדת הפרסים, זה מאוד משונה, וקובל עכשיו, ככה למדתי מהמורים שלי בחוג להיסטוריה, שהביטוי שעת הסכנה אפילו יש לו משמעות קבועה, שזה מרד בר כוכבא בגזירות אדריאנוס, בדרך כלל. לא יודע אם זה מקובל היום? אתה לא יודע, זה לא התקופה שלך. לא, גם לא התקופה שלי יותר. אני לא יודע. לא, אבל להגיד שברייתא רומזת על הפרסים, זה מאוד משונה. אבל ככה הפירוש המקובל בראשונים. ששעת הסכנה, הוא מתייחס ספציפית למצוקה שהייתה בבבל, בגלל שהדת הזורואסטרית, שהדת של הפרסים, הייתה דת של...
של אור.
של דואליסטית, שיש בה שני כוחות, האור והחושך, ו... הם לא, היה צריך רישיון להדליק נר אצלם, לא כל אחד היה יכול להדליק מה שרשי מתאר, אז ודאי להדליק על פתח הבית מבחוץ, אין בכלל אפשרות כזאת, אז קונסים פנימה, כבר הזכרנו את העניין, האם זה משנה את כל הגדרת המצווה או לא, מה שכן ברור שדברי רבה לכאורה, שצריך נר אחרת להשתמש לאורה, שזה מה שכולנו חושבים שזה נקרא שמש, הוא רק במידה, ואדם מדליק איפה? בתוך הבית, זה ברור. למה? כי אתה... אני רוצה לחזור לשאלת העל של נר חנוכה. מה שאלת העל של נר חנוכה? האם הנר הזה יהיה סימבולי? איך הוא יהיה סימבולי? אם אתה לא תשתמש לאור, נכון? עכשיו, כשהדלקת בחוץ, כבר מעצם מיקום ההדלקה, הוא סימבולי. מי משתמש לאור הנר? כשהוא בחוץ. אבל אם שמת אותו בפנים, ולהם לא הייתה תורה כזאת, היה להם נרות, חוזרת השאלה, האם... זה פשוט עוד אחד מהנרות. ולכן אומר רבק, מה אני צריך לעשות? ברוב הראשונים סוברים שזה משיטה שסוברת שאסור להשתמש לאורה. עכשיו אני, יש לי עוד נר בבא, יש לי נר חנוכה, זה לא שאני לא עושה כלום בזמן שהוא דולק, אז אם אתה מדליק נר אחרת, זה מתיר את השימוש, זה דין השמש, כשלפי זה הפשטות שמי שמדליק בחוץ ודאי לא חייב שמש, תדליק את הנרות הרגילים וזהו. אני יכול לומר לכם שסבי הרב סולובייצ'יק כשהיה מדליק בבית גם לא היה מדליק שמש מסיבה אחרת, הוא חשב שבזמן הזה שאנשים הם משתמשים לאור החשמל ולא לאור נרות, שהשמש נתפס על ידי כולם כחלק מנרות חנוכה, ולכן הוא לא מהווה היכר, ולכן הוא היה מדליק, היה משאיר את החשמל דלוק. הוא חשב ששמש לא מספיק, לא שהוא חשב, שמדליקים לתוך הבית. צריך להשאיר את החשמל דלוק. הגמרא ממשיכה, ויקא מדורה לא צריך, שזה זה, נכון? זה מדורה.
זה לא כל העניין, זה לא כל כך הגיוני, כי אם משתמשים בנרות, אז בוודאי שני נרות צריכים את שניהם תורמים לאור שאתה...
אז פה אתה מעלה שאלה למדנית, איך הנר האחרת מתיר להשתמש באור של נר חנוכה? הרי בסופו של דבר אני אענה מאור שני הנרות. נכון, מה שאפשר לומר על זה הוא דבר פשוט. אני רוצה לחזור לדבר שנאמר פה הרבה פעמים, מה הופך דבר לסימבולי? העובדה שאתה יכול להסתדר בין אדם, נכון? אז זה נכון ששני נרות הם נותנים יותר אור מנר אחד, ועדיין אפשר להגיד שזה לא שכשיש שתי נרות אז אתה משתמש באור של הנר של השמש ולא משתמש באור האחר, אלא העובדה שהדלקת נר נוסף מעבר לכמות שצריך אותה, מה היא מלמדת? שכנראה אתה לא רק רוצה להשתמש לאור הנר, אלא היא מחזירה את הסימבוליקה לנר. זה לכאורה מה שצריך לומר. יש רביה שאני לא זוכר כרגע איפה, שנייה, אולי ציינתי איפה זה.
שאסור להשתמש. מה זה? הפוך את זה לסימבולי.
עוד פעם?
אז הסיבה של השמש זה לא להפוך את זה שלא משתמשים בו, כמו שאמרת, לא משתמשים, אלא להפוך את
זה. זה לא להגיד, עכשיו אני משתמש לאור השמש, לא לאור נר חנוכה, אלא קיום השמש מחזיר לנר חנוכה את הסימבוליקה שבו. יש רביה, אני כרגע לא זוכר בדיוק איפה הוא, בסדר, אז אולי בפעם הבאה אני אנסה לזכור, שאומר שהדין שמדליקים, שהדין שמדליקים בשבת, הנוהג להדליק שתי נרות, הוא בא מהגמרא הזאת של השמש. השאלה היא מה, השאלה כמובן היא איך לפרש דבר כזה, נכון? למה? כי נר שבת, נר שבת מותר להשתמש לאור, אני חושב, כן? כלומר, אם אתה משווה נר שבת לנר חנוכה בעניין הזה, זה ודאי אומר משהו על הסיפור, נכון? מה זה עוד פעם? בגלל זה, אני צריך למצוא את זה בפנים, במקום לנחש מה הוא אומר, כן? רק רשום לי גם שיש משהו מעניין במאירי, סליחה. רק שנייה. כן, המאירי אומר ככה, ומכל מקום יראה לי מכוח הסוגיה שלא אמרו צריך נר אחרת אלא במניחה על שולחנו, אבל כל שמניחה סמוך לפתח אינו צריך לנר אחרת אף על פי שעומד לו לשעה מועיל, ואינו בא להשתמש בפרט לאורה לאיזה תשמיש. וכבר ראיתי רבונים נוהגים לעמוד שם ולדבר עם חבריהם ללא נר אחרת, אלא שלמעשה אני נוהג להדליק נר אחרת אפילו בלא צורך תשמיש, ונהג אבותינו ורבותינו בידינו. וגם בדברי המאירי פה מה בעצם עולה? שזה לא נועד להתיר להשתמש לאורה, הוא כנראה פרש את זה בצורה אחרת. אז אני בעל חוב שלכם לגבי הרביה, בסדר? ואנחנו נסיים פה את שיעור הגמרא, ופעם הבאה נתחיל את ברייתא דמאי חנוכה. אני מקווה ש... נשלים פה עד חב ב' למעלה, עד הדין של אסור להרצות מעות. כבר למדנו את כל הגמרא הזאת, ואז אנחנו נדלג לחב ב' עמוד ב' למטה, לעניין של קטן, נשלים את הדלקה עושה מצווה, קטן, אישה שמדליקה אחסנאי, בסדר? אוקיי, אז בוא משהו על פשוט.